מסכת גיטין דף ממחת, 10 שורות מלמעלה. הנושא שלנו הוא, רבי יוחנן וריש לקיש נחלקו. אדם שקונה קרקע בשביל לא לחפור בבורות, שחין ומערות, לא לבנות שם בניין, אלא להשתמש בפירות, לקחת הפירות בלבד. האם אנחנו אומרים שמשהו קנה פה את הקרקע כדי לאכול את פירותיה? נחשב כאילו קנה את גוף הקרקע, כאילו היה יכול לבנות שמה ולעשות כל מה שהוא רוצה? זה נקרא קניין פירות כקניין הגוף, כאילו קנה את גוף הקרקע, או לא? קניין פירות לא נחשב כאילו קנה את גוף הקרקע. מה נפקא מינה? יש מצוות ביקורים. כאשר אדם מביא את הביקורים ואת המקדש, התורה אומרת בחיית פרשת כי תבוא, שהוא גם צריך לבוא ולהודות לקדוש ברוך הוא. אומר הרמי עובד אבי וכו', ואז הוא אומר, ועתה הנה הבאתי את, את ראשית פרי האדמה אשר נתת לי השם. רק אם השדה היא שייכת לאדם הזה, אז האדם קורא את דברי ההודעה אלו. כי כתוב, ראשית פרי האדמה אשר נתת לי. אבל אם השדה הזו אינה שלו, כגון שהוא הריס וכדומה, הוא מביא ביקורים. אבל הוא לא קורא את פרשת ההודעה. עכשיו, אומר לנו ריש לקיש, אדם שקנה קרקע, לא כדי שיוכל לבנות, לא כדי שיוכל לחפור בורות שיחין ומערות, אלא רק כדי שיוכל לאכול את פירותיה. קניין הפירות, זה לא עכשיו כאילו קנה את גוף הקרקע. ממילא הוא לא יכול לומר את דברי ההודעה אלו, כי זה לא נקרא האדמה אשר נתת לי. רבי יוחנן סובר, שהוא יכול לקרוא. בדיוק אותו דבר נחלקו במקרה מאוד דומה. בזמן בית המקדש הראשון היה היובל נוהג, וכידוע באותו הזמן כל אדם שקנה קרקע מחברו בשנת היובל תשוב השדה לאשר קנה ומאיתו. עכשיו, אדם שקנה קרקע כיוון שבעצם היא עתידה לחזור לבעליה ביובל, אז עד שנת היובל כל השנים האלו שהוא מתפרנס מאותם פירות, זה בעצם רק קניין שדה לעניין פירותיה בלבד. האם הוא מביא את הביקורים וקורא, או שהוא לא קורא מפני שהשדה הזו לא נחשבת שגופה שייך לו? הוא לא יכול לומר האדמה שנתת לי. גם בזר יש לקיש סובר, קניין פירות לא כקניין הגוף ואינו קורא. דעת רבי יוחנן שזה כן יכול לקרוא. וכך אומרת הגמרא, תשמע, הקונה אילן וקרקעו, מביא וקורא, אחר מעסקינן בזמן שאין היובל נוהג. אדם שקנה, אומרת לנו משנה מסכת ביקורים, קנה מחברו רק אילן אחד בלבד. אבל הוא התנה איתו במפורש, שהוא לא קונה רק את האילן הזה, אלא גם את הקרקע שלו. יש מצבים כאלו שאדם קונה רק את האילן, אם האילן מתייבש, אין לו שום זכות לחזור ולנטוע באותו מקום עץ נוסף. אבל האדם הזה לא, הוא קנה גם את האילן וקנה גם את הקרקע שלו. מה הדין? אומר התנא, יכול להביא ולקרוא, כי זה נקרא ראשית פרי האדמה אשר נתת לי השם. אומרת הגמרא, לפי דברי ריש לקיש, איך הוא יכול לקרוא? הרי כיוון שבשנת היובל הקרקע הזו חוזרת לבעליה, אז אם כן הוא לא יכול לקרוא. דוחה הגמרא, יענך ריש לקיש, אחד מהסכינה מזמן שאין היובל נוהג. כאן דובר בימי הבית השני שלא היה יובל נוהג, כיוון שלא היו רוב עם ישראל נמצאים בארץ ישראל, ולפיכך זה נקרא שזה שלא לגמרי, כי זה לא חוזר ביובל, זה נקרא קניין הגוף, ולפיכך יכול לקרוא. תשמע, הקונה שני אילנות בתוך שדהו של חברו, מביא ואינו קורא. השלושה מביא וקורא, החנמי בזמן שאין היובל נוהג. אומרת לנו המשנה, אדם שקנה שני אילנות בתוך קרקע של חברו ולא התנה איתו במפורש שהוא קונה גם את הקרקע, אז כיוון שהוא קנה רק שני אילנות בלבד, ההלכה אומרת שהקרקע לא שייכת ללקוח. זאת אומרת, אם האילנות האלו יתייבשו, הוא לא יכול לחזור ולנטוע שם ולומר, מה זה מקום שלי? לא, זה לא שלך, הוא לא זכית, לא קנית גם את הקרקע. לפיכך אומר התנא, כל זמן שיש פירות שמיים, זה עץ של תמרים או עץ של רימונים וכדומה, מביא משם הביקורים, הרי שהוא מביא ואינו קורא. למה? כי הוא לא יכול לומר האדמה שנתת לי, כיוון שהקרקע אינה שייכת למי שקנה רק שני אילנות, אם הוא לא עשה תנאי מפורש שהוא רוצה לקנות גם את הקרקע. אבל מוכרח מכאן שאם היו שלושה אילנות, אם כן ממילא, אף על פי שלא עשה תנאי מפורש שהוא קונה גם את הקרקע, הוא באמת זוכה בקרקע. הוא קונה גם את הקרקע. למה? כיוון שהוא קנה כבר שלושה אילנות. ואז מה הדין משמע? שהוא מביא וקורא? קשה על ריש לקיש. הרי כיוון שזה עומד לחזור ביובל לבעלים, אם כן, זה רק עניין פירות. זה לא בא בשביל לקנות את גוף הקרקע. ואם כן, מדוע הוא קורא? אומרת הגמרא, ידחה לך ריש לקיש. גם כאן מדובר דווקא בזמן הבית השני, שלא היה יובל נוהג, וממילא זה נחשב שהוא קונה קרקע, קונה אותה לנצח. אבל בזמן הבית הראשון, זה לא שהיה היובל נוהג, אז בוודאי, אדם שקנה קרקע, כיוון שהוא יודע שהידה לחזור ביובל, ממילא נחשב שהוא קנה את הקרקע רק לפירותיה, לא קנה וממילא אין קניין הפירות, נחשב כקניין הגוף, ולכן מביא את הביקורים, אבל אינו קורה. הגמרא עונה עוד תשובה נוספת. השתא דאמר רב חסדא, מחלוקת ביובל שני, אבל ביובל ראשון, דברי הכל מביא וקורא, דאקתי לסמך דעתי הוא, לקשיא הא ביובל ראשון, הא ביובל שני. את הגמרא עוד אפשר לתרץ לדעת ריש לקיש. וחסדא אמר, כל מה שנחלקו ריש לקיש ורבי יוחנן, זה דווקא גם בזמן הבית הראשון, זה דווקא לאחר היובל הראשון. אבל במשך 50 שנה הראשונות, שאז מנו את השמיטים ואת היובלות, מי שמחר קרקע לחברו, הרי שאותו הלקוח הם מביא ביקורים וקורא. למה? כיוון שמעולם לא ראו דבר כזה, שאדם קונה קרקע וחוזר לבעליה ביובל, אז אפילו שיודעים שיש מצווה כזו בתורה, אבל לא ראו את זה. אז לכן, כאשר אדם היה קונה קרקע, בדעתו היה כאילו שהוא קונה אותה לנצח. כאילו זה קניין גוף. ולפיכך, אדם שמביא ביקורים, מביא וקורא. אבל לאחר יובל ראשון, שאז ראו שכל אחד החזיר לחברו את הקרקע שקנה ממנו, מאותו זמן, האדם יודע שאכן הידע, הקרקע חזור לבעליה, ואז מה יקרה? זה לא קניין הגוף, הוא לא קונה את הקרקע אלא פירותיה בלבד, רק מאז ריש לקיש אומר שמביא ואינו קורא. אם כן, אפשר לומר שהמשנה הזו שהזכרנו למעלה מדברת אפילו, גם גם ברייתא, שניהם מדברים גם בזמן שהיובל נוהג, בימי הבית הראשון. אבל מדובר כאן ב-50 שנה הראשונות שמנו שמיטין ויובל, שאז עדיין לא היה שמה את הסמיכות דעת שזה יחזור, ולכן עכשיו כאילו קניין הגוף. למה כתנאי? אחורה נראה מחלוקת רבי יוחנן ריש לקיש, מחלוקת תנאים. אומר התנא, מיני לוקח שדה מאביו יקדישה, ואחר כך מת אביו, מיני שתהה לפניו כשדה אחוזה. אתה אומר, אם את שדה מקנתו, שלא משדה אחוזתו. שדה שאינה ראויה להיות שדה אחוזה, יצא זו שראויה להיות שדה אחוזה, דברי רבי יהודה ורבי שמעון. נקדים, הלכה אומרת, אדם שיש לו שדה, שהוא ירשת מאבותיו, ואבות אבותיו עד יהושע בן נון, זה נקרא שדה אחוזה. אם האדם הזה הקדיש את השדה הזו לבית המקדש, והוא לא פדה אותה, והלך הגזבר של ההקדש, ומחר אותה. כאשר מגיע שנת היובל, השדה הזו יוצאת מאת אותו הלקוח, והולכת לכהנים, מתחלקת בין הכהנים. זה נקרא שדה אחוזה. אבל אם האדם קנה שדה מחברו, ואותו הקונה הקדיש את השדה הזו לבית המקדש, והוא גם לא פדה אותה לאחר מכן, הקדיש אותה וזה הכל. והגזבר של ההקדש, מה יעשה בקרקע הזו? הלך ומכר אותה למישהו. כשמגיע שנת היובל, השדה הזו לא יוצאת ומתחלקת בין הכהנים, כי בסך הכל יש פה לקוח, שאם אולי המקדיש אותה, מה את השדה הזו הייתה אמורה לעשות? את השדה הזו הייתה אמורה לחזור לבעליה. אז למרות שהקדיש אותה, זה לא מפקיע אותה מידי הבעלים, אלא התורה אומרת שבשנת היובל, השדה הזו שווה מאותו הלקוח שקנה מהגזבר, למי זה חוזר? לבעלים הראשונים שאותה בעלים ירשו את השדה הזו מאבותיהם ואבות אבותיהם. עד כאן, זה עדנים מפורשים בתורה בפרשת בחוקותיי. עכשיו אומר התנא, מה הדין באדם שקנה שדה מאבא שלו? לאבא שלו היה שדה שירש אותה מאבותיו, מחלוקת הארץ. הוא קנה את השדה הזו מאבא שלו. כאשר השדה הזו אצלו, הוא הקדיש אותה לבית המקדש. לפני שהגיע שנת היובל, מת אבא שלו. ועכשיו בעצם נופלת לפניו כבר בירושה. אומר התנא, מניין שנחשבת כמו שדה אחוזה, דהיינו שבשנת היובל היא לא תחזור אליו, אלא היא תלך לכהנים, כמו כל שדה אחוזה שהאדם הקדיש אותה, שבשנת היובל, אם הוא לא פדע אותה, היא הולכת לכהנים. אז גם השדה הזו, למרות שכביכול אותו הבן אומר, אני רק לקוח, אני קניתי. לא, נהיה כמו שדה אחוזה, מניין. תלמוד לומר, אומר הפסוק, אם את שדה מקנתו אשר לא משדה אחוזתו, יקדיש איש להשם וכו', אז כתוב שם, בשנת היובל תשוב השדה לאשר קנה אותו וכו'. אז כאן כתוב, אם את שדה מקנתו אשר לא משדה אחוזתו. למה פסוק אומר אשר לא משדה אחוזתו? אמרת שדה מקנתו, אז ברור שזה לא משדה אחוזתו. אלא, הפסוק בא לומר לך, דווקא שדה כזו שאינה ראויה להיות לו שדה אחוזה, שדה כזו שאדם קנה מאיש זר, שמעולם הוא לא הייתה יכולה, לא יכול לרשת אותה, לא יכול להיות שדה אחוזת אבותיו. רק בזה התורה אמרה שבשנת היובל תשוב השדה לבעלי הראשונים. אבל שדה הזו, כיוון שהוא בעצם אביו מת, והיא נהפכה לאחר שהקדיש, נכון, אבל לאחר מכן נהפכה בעצם להיות כשדה אחוזתו, הרי שהיא לא שווה אליו, אלא מתחלקת בין הכהנים. קל וחומר, אם השדה הזו, שהוא קודם כל אביו מת, ורק לאחר מכן הוא הקדיש אותה, כן, אותו הלקוח קנה את השדה מאבא שלו, ואחר כך אבא שלו מת, ואחרי זה יקדיש אותה, קל וחומר, שבוודאי היא לא חוזרת אליו בשנת היובל. אבל רבי מאיר אומר, שדווקא במקרה האחרון שהזכרתי, אמרתי כל שכן, אומר דווקא המקרה הזה. רבי מאיר אומר, שהפסוק על מה מדבר? למה הפסוק אמר אשר לא משדה אחוזתו? מה זה בא ללמד אותי? הוא אומר, שזה בא ללמד אותי מקרה כזה. מניין ללוקח שדה מאביו? אדם שקנה שדה מאבא שלו, שהייתה אחוזת אבותיו, מיושע בן נון, ומת אביו, ורק לאחר שמת אביו הקדישה, מניין שתהה לפניו כשדה אחוזה, והיא לא חוזרת אליו, אלא מתחלק בין הכהנים? תלמוד לומר, אם את שדה מקנתו אשר לא משדה אחוזתו. למה פסוק הוסיף אשר לא משדה אחוזתו? אמרת שזה מקנתו. לומר לך, שדה שאינה שדה אחוזה, אז היא חוזרת לבעליה. אבל יצתה זו ששדה אחוזה, למרות שבעצם הוא אומר, שמע, אלה הגיעה לא בתורת שדה אחוזה, לא בתורת ירושה, אני קניתי אותה. על פי כן, זה התורה מדגישה שאינה חוזרת לבעליה. ואילו לרבי יהודה ורבי שמעון, הם לא אמרו שהפסוק שאמר שדה אחוזה, זה בא שלמדתי את המקרה הזה. למה? כי הם סוברים, מת אביו, ואחר כך הקדיש את השדה הזו, לא צריכה כזה פשוט. כיוון שבסיכום הוא ירש את אבא שלו, ורק אחר כך הוא הקדיש, אז בטח זה נקרא שדה אחוזה. לכן מפרשים, שהפסוק שאמר לשדה אחוזתו, זה בא לחדש. אפילו במקרה כזה, שהוא הקדיש אותה עוד לפני שאבא שלו מת, בשעה שהייתה לקוחה ביתו, בתור מקח בכלל, אבא שלו עדיין לא מת. הייתה רק, לא שדה אחוזתו, שדה של מקח. התורה באה לחדש שגם במקרה הזה, גם כן נחשב כשדה אחוזה ולא חוזר אליו ביובל. שואלת הגמרא, למה ככה הם סוברים? למה במקרה שאם מת אביו, אבל הוא קנה את השדה הזה, הוא לא ירש אותה, הוא קנה אותה. אם מת אביו ואחר כך הקדישה. לפי דעת רבי מאיר, הפסוק בא לחדש לי, שמקרה כזה, היא נחשבת כשדה אחוזה. לפי חכמים, זה פשוט שנחשבת כשדה אחוזה. למה? מה אלא בהכה מפלגה? די רבי מאיר סבר, קניין פירות כקניין הגוף דמי. ובהא, במיטת אביו הוא דלה יריד ולמידי. וילקח מת אביו וחכה הקדישה, צריך קרא. ואת הגמרא נראה להסביר, שרבי מאיר סובר, שברגע שהבן קנה את השדה מאבא שלו, כיוון שעוד מעט יגיע שנת היובל והוא צריך להחזיר את זה לאבא שלו, אז מה בעצם הוא קנה פה אך ורק? הוא קנה את הקרקע רק לפירותיה. השדה גופה לא שייכת לו. יגיע שנת היובל, אבא שלו עדיין צריך להחזיר את אבא שלו. אז מה הוא קנה את הקרקע רק לפירותיה? זה נקרא קניין הגוף. אף כן, אומר רבי מאיר, קניין הפירות כקניין הגוף דמי, כאילו הוא קנה את גוף הקרקע. בשעה שאבא שלו מת, מה הוא הוריש לו את הקרקע הזו? מה הורשת? לא הורשת כלום. כי הרי לפני שאבא שלו מת, כבר הוא יכול לאכול את הפירות, וקניין הפירות עכשיו כמו קניין הגוף. וכשאבא שלו מת, אז אותו דבר. אז מה ההבדל? מה התחדש? ממילא לכאורה סברה חזקה, מה הייתה אומרת? שבעצם זה לא עכשיו כמו שדה אחוזה, עכשיו כמו שדה של מקנה, שהוא קנה אותה. וממילא לכאורה הייתי אומר שבוודאי זה נחשב כמו שדה מקנה שהוא קנה אותה ולא יצטר... ובשנת היובל זה לא מתחלק לבעלים, לא מתחלק שיחה בין לכהנים, אלא זה חוזר אליו. ככה הסברה הייתה אומרת. לכן אומר רבי מאיר, יש חידוש בפסוק שאף על פי כן נחשב כמו שדה אחוזה וזה מתחלק לכהנים ולא חוזר אליו. ואילו רבי יהודה ורבי שמעון סברי, קניין פירות לאו כקניין הגוף דמי. ומילא בשעה שאותו הבן קנה את הקרקע הזו, למרות שזה עומד לחזור לאביו בשנת היובל, זה לא נחשב כמו קניין הגוף, נחשב רק קניין פירות בלבד. וכך, כשאבא שלו מת, ובה במיטת אביו, השתהו, זה קיירית, כשאבא שלו מת, עכשיו גם גוף הקרקע נעשה שייך לאביו. וממילא, כיוון שעכשיו גם גוף הקרקע נעשה שייך לאביו, אז אם כן, בוודאי שאם אבא שלו מת, ואז הוא קיבל פה את עכשיו ירושה גם את גוף הקרקע, אם הוא תשעה הקדיש, פשיטה שזה לא יחזור אליו. למה? כי זה נקרא שדה אחוזה, כי הוא ירש כרגע את גוף הקרקע מאבא שלו. וילקח, מת אביו, ואחר כך הקדישה, לא צריך הקרא, לא צריך הפסוק למד אותנו, שנחשב שדה אחוזה, וזה לא יחזור אליו בשנת היובל. אז אם כן, בשביל מה הוא צריך הפסוק לומר לך שדה מקנתו אשר לא משדה אחוזתו? וכי צריך קרא להקדישה ואחר כך מת אביו עוד יצטריך. הפסוק הזה הוא צריך אך ורק למקרה כזה שהקדיש אותו עוד לפני שאבא שלו מת. ואחר כך אבא שלו מת. למרות שלכאורה בדבר הזה הרי הוא הקדיש את המשעה שזה היה מקח, שדה מקנתו. תוכל בא לחדש אף על פי כן. כיוון שעכשיו אחרי הקדשה אבא שלו מת, גם כן זה לא יחזור אליו בשנת היובל, אלא זה נחשב כמו שדה אחוזה מתחלק לכהנים. אז אם כן נראה, מחלוקת רבי יוחנן וריש לקיש, מחלוקת תנאים. אבא נחמה ביצחק, לעולם המלך, בעל מה כסברי רבי יהודה ורבי שמעון, קניין פירות כקניין הגוף דמי, דיינו כדעת רבי יוחנן. והכה, רבי יהודה ורבי שמעון, קרא אשכחו ודרוש. לכתוב רחמנה, אם מצדה מקנתו אשר לא אחוזתו, מה אם משדה אחוזתו? שדה שאינה ראויה להיות שדה אחוזה. יצת זו שראויה להיות שדה אחוזה. אומר נחמן ביצחק, חכמים הם סוברים שיש לנו כאן שני יתורים בפסוק. דבר ראשון, כמו שאמרנו מקודם, שהפסוק היה צריך לומר, אם מצדה מקנתו, אני יודע אמרת שדה מקנתו, אני מבין שזה לא שדה אחוזתו. אבל יש פה עוד יתור. אם הפסוק היה אומר, אם מצדה מקנתו אשר לא אחוזתו, הבנתי, יתור אחד בא ללמד אותך, את החידוש של רבי מאיר. אבל, כיוון שהפסוק הוסיף עוד מילה, אשר לא משדה אחוזתו, הכוחך בתורה למד לך עוד הלכה, שלא רק אם הוא יקדיש אותה לאחר מות אביו, אלא גם יקדיש אותה לפני מות אביו, גם כן, הדין לא שחשק מוסדי אחוזה, וזה אינו חוזר אליו ביובל. אמר רבי יוסף, אליו דאמר רבי יוחנן קניין פירות קניין הגוף דמי, לא מצא ידיו ורגליו את המדרש, דמר בסיים רבי חנה, אין שחלקו לקוחות אל מחזירים זה לזה ביובל, ויסקה את אחלה כקניין הגוף דמי, למשכה הדמה הייתי ביקורים מאלה אחד באחד עד יהושע בן נון. אומר רבי יוסף, רבי יוחנן שאמר קניין פירות קניין הגוף, רק על פי זה הוא יכול להסביר הלכה אחרת שלו, אחרת הוא לא יכול להסביר בית המדרש הלכה אחרת שהוא אמר. זה נקרא לא מצא ידיו ורגליו את המדרש, כלומר אולי מצליח לעמוד בית המדרש להסביר הלכות אחרות. מה? יש הלכה אחרת שאמר ביוחנן, לא רק אדם שקנה משדה מחברו הוא צריך לחזור, להחזיר אותה בשנת היובל, אלא גם אחים שחלקו ירושה, בעצם כל שדה ושדה, כל נכס ונכס הוא שייך לכל האחים. אמנם האחים חלקו, ראובן לקח נכס א', שמעון לקח ב', זה בעצם נכס א' שייך גם לראובן וגם לשמעון. אלא מה? שהם התחלקו. כי בכל אמר ראובן לשמעון, יש לך חלק בנכס א' וגם לי. ובחלק נכס ב' יש לי ולך חלק שם. בוא נתחלק. אתה תוותר לי על החלק שלך בנכס א', ואני אוותר לך על החלק שלי בנכס ב'. אז האחים שחלקו את הירושה, זה כמו אחד שקנה ומחר מחברו. מה זה אומר? אומר רבי יוחנן, כשמגיע שנת היובל, צריכים לחזור בחזרה, להחזיר כולם, ולחלק את זה שוב. שלפי דרכו לא יהיה מובן. אילו רבי יוחנן היה אומר, שקניין פירות לא כקניין הגוף דמי, ממילא האדם שקנה קרקע מחברו, הוא מביא ביקורים ולא יכול לקנות. אז אם כן, יש פה כמה אחים שקיבלו ירושה, חלקו ביניהם את הירושה. אז כל אחד שמביא ביקורים, הוא לא יכול לקרוא את פרשת הביקורים. למה? כי בעצם הקרקע הזו, היא לא הייתה שייכת לי, שייכת לי ולך. אז אני כביכול רק קניתי ממך את זה הזו. אז למה אני בעצם יכול בכלל לקרוא? לא רק זה, אלא יתרה מכך. בשעה ש... אז באיזה אופן יכול לקרוא לך? רק כאשר הבן הזה הוא בן יחיד. אדם שירש את אביו לבדו, אין לו עוד אחים נוספים, ממילא הוא באמת יכול להביא ולקרוא את המקדש. למה? כי זה הכל שייך לו. הוא לא קנה מאחיו. אבל לך הוא רע. אבא שלו בעצמו, הרי גם הוא ירש את זה והתחלק עם אחד האחים. אז כן, כבר אבא שלו, הוא כביכול קנה את זה מחברו. אז אם כן, איך הבן הזה עכשיו הוא יכול לקרוא? הרי בעצם זה בכלל לא שדה שלך, לא אדמה אשר נתת לי. שדה בעצם שאבא שלך התחלק עם האחים שלו. עכשיו הגיע שנת היובל, צריכים להחזיר את זה חזרה. אז איך יכול להיות שבכלל אדם יכול להביא ולקרוא? צריך לומר שגם אבא שלו היה בן יחיד. וגם אבא שלו יחיד עד יהושע בן נון, זה דבר מאוד מוזר, הלכה לא ככה, המציאות לא ככה. אבל עכשיו, לפי רבי יוחנן זה מובן. למה? אומר רבי יוחנן, אפילו שיש פה אחים שחלקו וכל אחד ואחד, צריך בשנת היובל להחזיר לאחיו את החלק שלו בירושה, ואז חולקים מחדש שוב, מכל מקום, כיוון שעד שנת היובל, כל שנה ושנה, אני בעצם קיבלתי את זה מאח שלי, כביכול קניתי את זה מאח שלי, את החלק שלי, וקניתי את זה בשביל להשתמש בפירות. קניין הפירות כאילו קניין הגוף, מלא אני יכול לומר על האדמה אשר נתת לי. אז אומר רבי יוסף, לפי מה ההלכה שהוא אמר כאן, זה מסתדר עכשיו עם הלכה אחרת, לולי ההלכה שאמר כאן רבי יוחנן, כלומר, יש לקיש למשל, אם היה סובר את ההלכה החין שחלקו לקוחותן, ומחזירים זה איזה ביובל, ממילא לפי דבריו, כל מי שמביא ביקורים, לא יכול לקרוא את פרשת ההודעה. אמר רבה, קראו מתניתם סייע לרש לקיש. האמת היא שגם הפסוק וגם בריתה מסיעות רש לקיש, שקיין הפירות לאו קיין לגוף דמי. למה? רק כתוב פסוק, במספר שנתבואות ימכור לך. אדם שהוא, יש לו איזה קונה מחברו שדה, אז אומר התורה, לא מחשבים תפי שווי הקרקע, אלא לפי מספר התבואות שהיא תביא, עד שנה תעובד. רואים מכאן שלא מחשבים שווי הקרקע, לא מסתכלים על גוף הקרקע, אלא מסתכלים על פי מספר השנים שיכולה להצמיח. למה? כי לא מסתכלים על הקרקע. קניין הפירות נחשב כקניין הגוף. אחרת, צריכים להחשיב גם כן מה שהוא יכול לעבוד בקרקע, לחפור אותה, בורות שחימרות, אלא לא. נחשב כפי מספר התבואות שיכולה להצמיח. מתניתה, גם הבר הייתה, ככה משמע דתניה, בכור נוטל פי שניים בשדה החוזרת לאביו ביובל. מה הכוונה? ידוע, בכור נוטל פי שניים בנכסים שאביו, אבל זה דווקא בנכסים שישנם לאבא שלו כרגע. אבל נכסים כאלו שאבא שלו עדיין לא קיבל אותם כרגע, אלא רק עתידים להגיע אליו. דהיינו, חובות שאבא שלו עתיד לגבות אותם, אז הנכסים האלו, הבכור לא לוקח בהם פי שניים, אלא לוקח שווה בשווה עם כל האחים. אומר לנו, בכור כתוב בריתה, שדה שאבא שלו מכר אותה, ועתידה להגיע אליו שנת היובל, כשהגיע שנת היובל, הבכור לוקח פי שניים. אם אתה אומר לי קניין פירות כקניין הגוף, אז מילא נחשב שהקרקע עצמו עד שנת היובל היא לא הייתה שייכת לאבא שלו, בשעה שאבא שלו מת, היא לא הייתה שייכת לו. אז אם כן, מדוע הבכור נוטל פי שניים? לפי ריש לקיש זה מובן, כיוון שגם כשהוא מכר אותה, בשעה שמת, הקרקע באותו רגע, גוף הקרקע היה שייך לאבא, כי את זה הוא לא מכר. כי נמלה, זה נחשב שזה היה כבר באותה שעה של האבא, ולכן הוא בא למה בכל נוטל פי שניים. אמר רבי נקדינן, בא בנכסי אשתו צריך עכשיו, אלא מרן אלא לנחית הפירה. ונחית הפירה, מגודם משתעד דינה הפירה, משתעד דינה הגופה. כי ידוע, כאשר אישה מכניסה נדוניה קרקעות, גוף הקרקע שייך לה זה נקרא נכסי מלוג, אבל רק הפירות שייכים לבעל. אם יש לאישה איזה ויכוחים עם איזה מישהו, שהוא טוען שהקרקע בעלותו וכו', הבעל לא יכול ללכת ולדון על נכסי אשתו מול אותו אחד, אלא אם כן אשתו תיתן להרשה ייפוי כוח. אחרת, יכול אותו האדם לומר, לא רוצה לדבר אותך, אתה לא קשור בכלל לעניין. למה? כי אף פי שהבעל אוכל פירות, קניין פירות לאו כקניין הגוף דמי. אבל זה רק כאשר הדיון הוא לא על הפירות, הוא לא מגיע בשום צורה לפירות, אלא אך ורק על גוף הקרקע. אבל, למשל, הוא רוצה לעשות שם איזה כותל וכדומה, דברים שאין שם משהו לקרקע, לפירות. אבל באמת, יש משהו שנוגע גם לפירות, אז כיוון שעל הפירות, הבעל זכותו המלאה לבוא ולהידיין על בקרקע הזו, והוא לא יכול לדחות אותו כי זה כן נוגע אליו, אז דרך אגב יכול לדון גם לגבי אשתו, כי מתוך שהוא דן על זה, הוא יכול לדון איתו גם על הנושא השני. מתניתין, הנזקין שמין להן בעידית. כלומר, אדם שהזיק את חברו, סכום גדול, מיליון שקל. עכשיו, אין כסף למזיק לשלם, לוקחים ממנו קרקע. אם יש לו כמה קרקעות, יש לו קרקע במרכז, קטנה, אבל שווה מיליון שקל. ויש לו קרקע בפריפריה, גדולה, אבל כמה זה בפריפריה, תמיד שווה פחות. בית בפריפריה שווה פחות. הדין הוא שיכול הנזק לדרוש את הקרקע הזו שהיא במרכז, היא עידית, לדרוש אותה, לגבות ממנו את הנזק. הוא בעל חוב בבינונית. אבל אדם שילבה כסף לחברו ואין ללווה כסף לשלם, אז לוקחים הלווה קרקע. הלווה לא יכול לדרוש לקחת את הקרקע הטובה ביותר, את העידית, אלא דווקא בינונית. כתובת אישה בזיבורית. אישה שנתגרשה או שנתאלמנה מבעלה, היא גובה את הכתובה אם אין כסף, אז היא גובה את הקרקע הגרועה ביותר, זה נקרא זיבורית. רבי מיר אומר, אף כתובת אישה זכותה לגבות את זה מהקרקע הבינונית. אין נפרעין מנכסים משועבדים, מקום שיש נכסים מנחורין. מלווה שבא לגבות את החוב שלו מקרקע של הלווה, והוא מוצא שמה עשה הלווה לבינתיים? הלך ומחר את הקרקע. המלווה בנה על הקרקע, אז הוא אומר, מידה ולא יהיה לו כסף לשלם, נגבה קרקע. אבל אותו הלווה הלך ובינתיים מחר את הקרקעות שלו, זה נקרא נכס משועבד. זכותו של המלווה הלכת ולטרוף את זה מהלקוחות. אבל זה דווקא בתנאי שאכן זה הקרקע היחידה שקיימת. אבל אם אותה קרקע בינונית, אותו הלווה מחר אותה, ויש קרקע אחרת בתחורין, כלומר שלא נמכרה, המלווה לא יכול לטרוף את הקרקע הבינונית שהיא משועבדת, כלומר שהיא נמכרה, בשעה שיש קרקע אחרת שלא מכורה, הוא מלא לא ינזק מזה שום דבר, מה פתאום שתזיק את הלקוח בשעה שלך קרקע אחרת שבת חורין. עוד אומר לנו התנה, אין נפרעים מנכסי יתומים אלא מן הזיבורית. כלומר, מה שאמרנו שהבעל חוב גובה מהבינונית או נזקין מהעידית, זה דווקא כאשר אתה רוצה לגבות זה מאדם עצמו. אבל אם באים לגבות מנכסי היתומים, גובים אך ורק מהקרקע הגרועה שלהם. הם מוציאים לאכילת פירות ושבח קרקעות ומזון האישה והבנות מנכסים משועבדים מפני תיקון העולם. כלומר, אדם שהוא הלווה כסף לחברו ולא היה ללווה כסף לשלם, ואת הקרקע שהיה לו הוא מכר אותה, הרי שאותו המלווה הולך וטורף את הקרקע, הוא אומר לו, זה הייתה משועבדת לי, לוקח אותה. הלקוח הזה, הוא ממתין בסבלנות, לקחו לו עכשיו את הקרקע, אבל הוא ממתין בסבלנות עד זמן שיהיה כסף ללווה, ואז הוא הולך ותובע ממנו חזרה ששלם לו את הקרקע. קורה לפעמים שאותו הקונה, בשעה שהוא קנה את הקרקע, הוא השביח אותה. הוא נטע שם עצים, יש פירות, יש, הוא השביח אותה. בשעה שהמלווה הולך ולוקח את הקרקע, הוא אומר לו, הלקוח, אבל נשבחתי, יש פה עצים עם פירות. ההלכה אומרת שהמלווה משלם לאותו הלקוח שטורפים ממנו עכשיו את הקרקע, את ההוצאות בלבד. הוא לא משלם לו כפי שבח הפירות ומה שהשביח בקרקע, לא, נותן לו רק את דמי ההשקעה שלו וזה הכל. אבל הלקוח, כשהוא הולך חזרה ללווה ואומר לו, אתה מכרת לי קרקע שהייתה משעובדת, נגרם לי נזק, הפסדתי פה כסף והשקעתי כסף בשביל פירות. נכון, את ההשקעה קיבלתי, אבל מה עם כל הרווחים? כל הפירות שצמחו שם על זה, קיבלתי משהו מינימלי. הרי שאת הכסף הזה, את ההפרשים בין ההשקעה לבין הרווח, שהפירות צמחו וכל הקרקע שהמחיר שלה עלה, את כל זה הוא גובה מהלווה. אבל רק מנכסים בני חורין שלו, ולא מנכסים שעוד פעם הלווה הזה הלך ומחר אותו משוחרר, את זה לא עושים. ולמה? מפני תיקון העולם. מכון מזון אישה בנות כידוע, אישה שבעלה מת, אם היא רוצה, במקום לקבל את הכתובה, יכולה להמשיך להישאר בבית בעלה ולקבל כסף מזונות. כל זמן שהיא רוצה עדיין לגור בבית בעלה שנפטר. את זה יכולה לגבות אך ורק מנכסים בני חורין שבעלה השאיר. אבל אם בעלה מכר קרקעות, היא לא יכולה לגבות את זה. וגם הבנות, הבנות של אותו האדם שמת, כל זמן שעדיין לא התחתנו, הן יכולות לקחת כסף מהירושה, למרות שהן בנות לא ירושות, הן לוקחות כסף עבור המזונות שלהן. אבל זה רק מנכסים בני חורין, לא מנכסים כאלו שהם נמכרו. כל זה למה? פני תיקון העולם. והמוצא מציאה לא יישבע פני תיקון העולם. אדם שמצא מציאה, ומחזיר אותה לחברו, הוא מצא מציאה ארנק. בא המעבד ואומר, תשמע, בארנק הזה היה 100 שקל. אתה מחזיר לארנק רק 50 שקל? לכאורה מודה מקצת טענה. אתה מודה ש-50 מצאת. אז מודה מקצת טענה, חייב שבועת, שבע, שמצאת רק 50 ולא 100. הלכה אומרת שלא צריך להישבע. כל זה למה מפני תיקון העולם. ברוך ה' לעולם, אמן.